15 בסעיף רש צדיקי. אז ככה, זה מה שבעצם אמרנו, שבעצם התורה לא מונחת רק בעצם בשכל, אלא מונחת גם בעולם הרגשי, נכון? זאת אומרת, זה אולי הנקודה, זה אולי עיקר החידוש שיש פה, זאת אומרת שהתורה היא לא רק שכל אלא גם רגש, והיא מונחת בעולמות הרגשיים שלנו. אז כמו שהיה ביציאת בדור המדבר, היו שני הופעות של תורה, זה משה, של עבודת השם זה אהרון, אבל היה עוד גילוי שלישי, וזה הגילוי של עולם רגשי. יש עולם רגשי מפותח, ושבעצם התורה גם מונחת שם. נכון, זה בעצם הדבר המרכזי פה. הדבר נוסף שיש פה זה שכמו בכל דבר יש דמויות שיודעות להוציא את זה לפועל יותר, יש דמויות שפחות מוצאות את זה לפועל. מה שנקרא מופיע הרבה בעניין של תורת חסידות, בכל מקום בעניין של הצדיק, נכון, שיש צדיקים שאצל הרב הם לא, הצדיקים אצל הרב הם לא בעלי האוצר. כמו נגיד בחסידות, נגיד בנחל זה מאוד בולט שאוצר שייך רק לו, לצדיקים, והוא אומר אחרת גם ראשיים יש לנו את האוצר. ורב אומר שנכון, שבאמת האוצר שייך דווקא אולי לרשעים, גם לרשעים יש את האוצר, זה מה שאומר נחמן, שאם האוצר שייך לכולם אז גם רשע יש לו את זה. אז רב אומר נכון, באמת האוצר שייך לכולם, לא שייך רק לצדיקים. ההבדל בין צדיק לבין רשע זה שהצדיק רואה את זה. יש כזה ביטוי, מה היתרון לבעליו? כי הם ראו את עיניו. זה ביטוי שהרב מסביר זו, שהיתרון היחיד שיש כאילו לבעלים של הטוב זה רק שהוא רואה את זה. הצדיק הוא כאילו באמת זה שכאילו הוציא את זה לפועל, נכון, כמו שיש בעל תשובה, יש כאילו אדם שהוא מומחה לדבר. אז מה היתרון לבעליו? כאילו לאדם שמתמחה בתחום של התורה, של החסד, של הצדקות, זה רק יכולת לראות. אבל בעצם האוצר שייך לכולם. אבל בכל זאת, אז מה התפקיד של צדיק? התפקיד של צדיק זה בעצם שהוא בעצם אומר, תראו, הנה, לזה אני יכול להגיע. על ידי זה הוא בעצם מלמד זכות, נכון, על עם ישראל, על הדור. לראות אדריכן אדם פרטי יכול להתרומם. אדריכן אדם צדיק יכול להתרומם. עכשיו, זאת, בדיוק כמו שיש כוח של צדיקים של כאילו שכלים, שזה יותר כאן יוצר יותר משה ואהרון, אז בעצם יש גם, נכון, גם מרים בעצם הייתה דמות צדקת כזאת, נכון, שבעצם חשפה, גילתה בחיים שלה את אותה מדרגה של אותה מדרגה של התורה, איך שמופיעה בעולם הרגשי. אז יש, בעצם שלושה גואלים נמצא עם אברהם, משה, אהרון ומרים, כמי ש כאילו מבליטה, לא היא, לא, האוצר לא שייך לה. המדרגה שמותרת פה לא שייכת לה, היא שייכת לעם ישראל. אבל היא בעצם חשפה את זה, נכון? היא בעצם הוציאה את זה מן הכוח אל הפועל. אז שני דברים, א', התורה מונחת לא רק בשכל, גם ברגש. ומרים היא בעצם זאת ש, נכון, כאילו מגלה את זה. זה לא שלה, זה שייך לאומה. אבל אני מגלה את זה, תטמעה את השלימות של הרגשי של עם ישראל. וזהו, זה שני הדברים, היסודות הראשונים שדיברנו עליהם. שיש פה עוד נקודה אחת שחשובה, זה שאם נגיד הרגש הרגיל, הוא כאילו מתרגש ממאורעות שקורים לו, אז גם הרגש הזה מתרגש ממאורעות שקורים. אבל אומר הרב, נכון, זה המילים שלו, הוא אומר את זה נגיד בסוף עמודה הימנית למטה, אומר כך, שאם אמנם מקום, מקומו בלב המוגבל אשר לאדם מהרגש, אז הרגש הוא מוגבל ומשתנה, כאילו א' הוא מוגבל לאירוע שקרה, וב' הוא גם תלוי, כאילו מותנה במצבי, לא, כן, נכון, במצבי נפש. אבל הוא רוצה להגיד שהרגש של עם ישראל הוא שונה, נכון, והוא גדול ועצום עד אין סוף, אין תכלית, ואת אין גבול לרגש הישראלי. זה נקרא אמונה פשוטה, נכון? בעצם אמונה פשוטה אין לה גבול, זה נקרא פשוט. אמונה פשוטה זה לא רק איזשהו פירטיבי. אמונה פשוטה זה אומר זה שבעצם אין, זה פשוט, אין לו גדר. כל כך אומר בהתחלת המודעה השמאלית. כן, הרגש שלי הוא אותו המקודה שעל פיו נימק כישועה של ישראל לצורם. עוד דבר, תשימו לב שהוא מדגיש פה שדווקא הרגש הוא עיקר הקשר לקדוש ברוך הוא. אחד איך בא השכל, אבל כל שפיו נבנה כישועה של ישראל לצורם גולם, זה רגש שהוא גדול ועצום עד אין סוף, אין תכלית, כן, אין לו גבול. אז יוצא שזה לא רגש מוגבל. אז זה כך הוא מתייחס למה שאומר שהרגש הרגיל הוא מוגבל. הרגש הזה הוא לא מוגבל. אולי עוד דבר שכדי להסביר את זה בצורה יותר טובה, אז יש, הזכרנו את זה, נכון, דיברנו את זה פעם שעבר, לפני פעמים אני חושב, שיש, נכון, כאילו שני צורות של, של לדבר על האמת. בשפה כאילו המודרנית זה נקרא, נכון, זה נרטיב וטיעון. אז הצורה, וטיעון, וכאילו הוכחה שכלית. ההבדל, הטיעון זה הכוונה כאן שאני צריך להוכיח את מה שאני אומר. אם אני יכול להוכיח את מה שאני אומר, אז כל אחד יכול להבין את זה, נכון? כל אחד יכול להיפגש עם זה. זאת אומרת, זה דבר שניתן להוכחה, ומילא זה משותף, זה כאילו הצורה, נכון, הצורה שבה המדע מתאר. ויש אפשרות אחרת לדבר על האמת, זה בצורה של, בצורה של סיפור. נכון, שאני מספר, נכון, זה הביטוי נרטיב, זאת אומרת, אני כאילו מספר את הסיפור שלי. אז יש אמיתות שאפשר לתאר אותם דרך השכל, ויש אמיתות שאפשר לתאר אותם דרך כאילו הסיפור. אבל בעצם זה יש פה, בעצם יש פה כאילו ארבעה ממדים, לא שניים אלא ארבעה. למה שניים? למה ארבעה? זאת אומרת, זה שניים שם ארבע. למה שניים שם ארבע? בגלל שכאילו הסיפור, יש את הסיפור העתיק יותר, זה הסיפור נקרא זה האלילי, שיותר מתעסק במיתוסים וכאילו ב... אז הוא מתאר את המעמקים של היש, מתאר את המעמקים של עולם הרגשי, מתאר את המעמקים של עולם הרגשי, והעולם האלילי ידע לעשות את זה בצורה מאוד טובה, על ידי האומנות שלו, על ידי נכון, התיאטרון והציור והפיסול והמוזיקה, הוא ידע לתאר בצורה מאוד טובה את הסיפור שלו, של האדם, סיפור של האדם, עם כל המעמקים. בעצם האלים זה איזשהו סוג של עומק, נכון, שנמצא בתוך המעמקים של היש. ואדם על ידי האקסטזה ידע לחשוף את, כאילו, את הכוח האלים הזה שנמצא בתוכו, ולחשוף את המעמקים של האדם. נכון? אז זה סיפור. לעומת זה, נגיד, המדע, אז כמו שמענו, הוא רוצה להוכיח דברים ולתאר את הדברים באופן מדעי. אז זה שניים, אבל הארבע זה שמול העולם, כאילו מול הסיפור האלילי של מיתוס ודברים כאלה, בעצם מופיע הסיפור, נכון, מופיע הסיפור הדתי. שסיפור הדתי זה, עכשיו, זה, נכון, זה כאילו לחפש משהו שמעבר אליי, שיסביר למה אני נמצא, למה זה קיים. כלומר, העולם האלילי ידע לתאר את המעמקים של היצרים והתאוות, לשחרר אותם, אבל לא כדע למה זה. נכון, בעולם הדתי בעצם בא לחפש, גם כן בצורה של סיפור, לתאר את איזה חוויה שנקרא טרנסדנטית, חוויה דתית, נכון, חוויה למעבר. ואותו דבר גם נגיד במדע זה הפילוסופיה, נכון? היא כאילו ניסה למצוא את המעבר, אבל גם בצורה של הוכחות. זהו, אבל אני חושב שכל הרביעה הזאת היא, לזה, זה, 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 זה מה שם מתאר פה את הרגש במובן הנמוך שלו, שהוא מתאר כאילו עולם טבעי מוגבל וסוער. אז מול זה יש את שלושת האפשרויות הנוספות, אבל זהו, אבל יכול להיות שיש אפשרות בכלל אחרת לגמרי, וזה לספר סיפור. רואים את זה אצל הרב, שזה השיטה שלו. הוא בעד, ודאי בעד שיטת הסיפור. הוא אומר במקומות אחרים שהוויכוחים האידיאולוגיים שיש בבני אדם הם רק כל הטיעונים המדעיים, כל הטיעונים ההגיוניים, הם רק שלב השני או שלישי של התופעה. אבל הדבר העיקרי זה ההבדלים שיש בבני אדם. כלומר, בני אדם, הוא מדבר הרבה על מושג שנקרא שנאת חינם ואהבת חינם. הוא אומר שעיקר הוויכוחים בבני אדם בנויים על שנאת חינם. שנאת חינם זה לא הכוונה שאני רבתי עם השכן שלי, או השכן שלי רב איתי. זה שנאה שיכולה להיות אמיתית. הוא יודע, שם את הפרזה במקום לא נכון, הוא כלב שלו מלכלך, אז זה שנאה טובה. לא שנאה, כאילו יש לה טענות. אבל ההבדל האמיתי זה שנאת חינם, שאין סיבה למה אני לא סובל אותו ולא סובל אותי. אבל אז בעצם זה עיקר הסיפור האמיתי של העולם, שהוא בעצם בנוי על, על, על דמויות שונות, שכל זה נמצאים בעימות, בעימות ובמאבקים. וכן, זה שנאת חינם. אז זהו, אז הסיפור רגיל הוא סיפור של מעמקים, והסיפור רגיל הוא סיפור של צבעים וגוונים שונים, שכל זה נמצאים במאבקים ביניהם. זה לכאורה הרגש הבעייתי, שהוא לא הרגש המוגבל והסוער. אבל אולי יש בעצם סיפור אחר, נכון? סיפור אחר שהוא עמוק יותר מההוכחות השכליות. אחר כך יבואו ההוכחות השכליות ויסבירו את זה. זאת אומרת, נגיד ככה, תמיד היו דמויות כאילו חומרניות, ותמיד הם ידעו לתאר את זה, ותמיד ידעו להביא הוכחות אפילו פילוסופיות להצדיק את החומרנות שלהם, ותמיד היו דמויות רוחניות. תמיד היה צבע ירוק וצבע צהוב, צבע אדום, ותמיד הצבעים האלו נוכחים, ותמיד הם יודעים כך גם להסביר את עצמם. אז פה יש סיפור, ובדרך הסיפור הגיע הוא סיפור אלילי או סיפור הדתי. כאן יש סיפור אחר, כאן יש סיפור, זה הכוונה כדי עולם רגשי. עולם רגשי זה עולם שמתאר סיפור, הוא לא מתאר כמו השכל עולם של הוכחות. אז אם כשהוא מדבר פה עכשיו על זה שהתורה מופיעה ברגש, אז הוא מתכן לומר שהתורה מופיעה דבר פה לתורה, התורה זה האמת, כאילו האמת כל איזה השכל העליון. השכל העליון נמצא בתוך העולם רגשי, כאן כדי שעולם רגשי יודע לספר את הסיפור של השכל, נכון? זה אפשר. כאן שהאמת האובייקטיבית תמונה בתוך החיים, בתוך עולם הרגשות. ואז בעצם יוצא שעולם רגשי יכול לספר את הסיפור של האמת. נכון? אני לא צריך לפגש עם האמת רק כאילו דרך הלוגיקה או דברים כאלה, אני יכול לפגש עם האמת דרך איך שאדם מרגיש באופן בלתי אמצעי את המציאות. ולספר את הסיפור הזה ולתאר אותו, ובעצם יכול להיות שזה בעצם הסיפור העיקרי שיש. אחרי זה בא השכל ומוכיח את זה ומסביר את זה ומביא הוכחות לכאן ולכאן. אז זה לדעתי שני הרגשות שהוא מתאר פה. יש פה רגש אחד חלקי וסוער, ויש רגש אחר שזה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, נכון? אבל הרגש העליון הטהור, הנקודה שפיו תמונה כישואן של ישראל לצורם וגואלם לתורתו קדושה, זה הרגש שהוא גדול ועצום עד אין סוף ואין תכלית. פה רוצה לומר שאנחנו גם כן יודעים להרגיש דברים. התורה בנויה גם על היסוד הרגשי, על היסוד בעצם של הסיפור, נכון? מה אני מרגיש, לספר את מה אני מרגיש, לתאר את מה שאני מרגיש. אז כאן לא דובר על הרגש אלילי, שאז כאילו מתחילה כל העניין של הרגש האלילי הזה רק יודע לתאר תאוות ויצרים, הוא לא יודע להסביר את המשמעות של העולם. ואז אולי אני מחפש, אני בונה לב עצמי איזשהו דת שתחפש, תביא את המשמעות של הדברים, או נגיד פילוסופיה שתסביר את הדברים. כאן יש סיפור, כאן יש רגש כזה שהוא יכול בעצמו לספר את האור אינסוף. הוא בעצמו יכול, זה הכוונה כאן שהוא גדול בצום עד אינסוף אין תחתית. זאת אומרת, יש לי עולם רגשי שיכול לתאר לי, לספר לי מה הוא מרגיש, אבל לא באופן קטן וקטוע, אלא לתאר את, נכון, לתאר את האינסוף שיש, להקשיב כאילו לאינסוף, נכון? אז זהו, זה הרגש. אחרי זה הוא אומר, אז הוא מדבר פה על, על לאה, על, לא על לאה, סליחה, על, על מרים, על כן, מרים, נכון, שהיא בעצם צדקת, אז דיברנו על צדיקים, עזוב את זה עכשיו כרגע, ואז עוד פעם חוזר לדבר על, על היסוד הרגשי, שאומנם אינו כשתראו משם בסוף הפסקה השנייה, בסוף הפסקה השנייה בעמוד השמאלי, שאומנם אינו כשאר כל הרגשות שמקורם הוא הסתרות הלב וחזה של הווה שאינו קיים. אז כאן הוא מדבר לא על החלקיות, כאן הוא מדבר על השערה. כלומר, כאילו העולם הרגשי הרגיל, העולם הרגשי הרגיל הוא יכול שהוא מאוד סוער, עם המון, המון עם אקסטזה, ויכול שיש פה איזה אירוע ש... בסעיר וחושף איזה עומקים, אלא מקורו מעמודו הוא לא ההתפעלות ממה שיש לי ההווה, אלא מקורו מעמודו הוא הים הגדול, כן? ים הגדול, ים התורה, מקור חוכמה והאמת שאינו קץ ותכלית, כן? נכון, אז הרגש הזה הוא לא רק, ההבדל הוא לא בזה שהרגש הישראלי, שיש רגש אלילי שמספר סיפור קטוע, נכון, יש לו אילים, אבל האילים בצד כל מתארים איזשהו הווה אולי עמוק, אבל בסך הכל משהו מוגבל וסגור בתוך עצמו. כאן, כאילו, כאן הרגע שיכול לתאר את אינסוף, נכון, כאילו הכל פתוח, הכל חופשי, עד השורשים היותר עמוקים של המציאות. אז לא צריך דעת ולא צריך חיפוש משמעות מבחוץ, אלא כאילו המשמעות נמצאת בתוך החיים עצמם, בתוך הסיפור עצמו. אבל אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שלם הרגשי הוא לא מתפעל מבחוץ, אלא מקורו ומעמדו כאילו מתפעל מבפנים, נכון? זה ההבדל השני. ההבדל הראשון זה שהוא מגיע, שאין לו גבול, והסבר השני זה שהוא לא מתפעל ממה שקורה מבחוץ. הוא לא מתפעל רק מהחושים, אולי גם מהחושים, אבל הוא גם מתפעל, נכון? זה קצת, הוא מתאר פה כאילו נבואה. פעם הייתי יצא לדבר איזשהו, יצא לדבר עם ה... יש פילוסוף מפורסם, נכון, זה לוינס. אז יצא לפגוש את הנכד שלו, את החתן שלו ואת הנכד שלו. הייתי בצפת, יצא לדבר איתם. והם תיארו לי את התורה של לוינס. אז הם כאילו הציגו את הצורה כזאת, שבעצם האדם הוא חיה. שרוצה לרצוח ולנעוף. שוב, לוינס חי אחרי בתוך מלחמת העולם השנייה, הוא התחיל את העולם התבוני שלו, האינטלקטואלי, לפני השואה. אחרי זה הוא היה חייל צרפתי, אבל הוא היה רוב הזמן שבוי במחנות, לא מחנות ריכוז, אלא מחנות שבויים של הגרמנים. והוא סבל שם הרבה, לא כמו מחנות ריכוז, אבל הוא סבל. ואז הוא יצא החוצה ובעצם נכון הכל התערר אצלו. הוא מאוד הריץ את, בתחילה לפני השואה, מאוד הריץ את אחד מגדולי הפילוסופים הגרמנים, זה היידיגר. והיידיגר בסוף ניסה נאצי. וזה הרס לו את כל, זה שבר אותו לגמרי. אז אחרי השואה הוא עצמו את הכל מחדש. אז בעצם הוא מתאר את זה שאדם מתחיל את הפילות עצמו, בצורה של רוצח ונועף. ואז פתאום הוא שומע התגלות אלוקית. שומעת לו, נוכי השם לוקחה, לא כך זה, אלא יותר, אל תרצח ואל תנעף. זה כאילו, אז יוצא שהוא באופן טבעי, זה כאילו הסיפור שלו, בעצם הוא רוצח ונועף. ויש לו איזו הערה כזאת, פנימית שומעת לו, אל תרצח ואל תנעף. כן, ככה... עכשיו, אז זה נקרא, שוב, לדעתי זה תיאור של התגלות שיש בו הרבה לדעתי מהתופעה הנוצרית, מהתופעה האלילית, שהדעת היא בעצם משהו שבא מחוץ לחיים הטבעיים. כאן יוצא עולם רגשי כזה שיכול לספר את הסיפור שלו, ואין סוף לסיפור הזה, הוא לא קטוע, ומלא ספקות. אם הוא קטוע זה מלא ספקות, כמו אדם שהסיפור שהוא יכול לחיות קטע קטן מאוד. אז איך אדם שחי בכפר מכיר רק את הכפר, עולם כזה הוא מלא ספקות. אבל עולם רגש כזה שאין לו גבולות ואין לו סוף, לא רק מתאר מאבקים בין אלים ושיש המון שיטות והמון גוונים ומלא סתירות, הוא גם אולי רואה את זה, אבל באותה מידה שהוא רואה את כל הגוונים והצבעים, הוא גם רואה שהכל נובע מתוך אור אינסוף אחד גדול, שכל נובע מאיזושהי אחדות עליונה שמכילה את כל הדברים, ויודע לספר את הסיפור הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, שהרגש לא מתפעל מבחוץ, זה מה שאני מכוון לומר פה, הוא לא תוצר של מאבקים ושל שנאה ושל רצח וניוף. פתאום הוא מתעורר להגיד, רגע, בעצם אסור לנוף, אסור לרצוח. אלא נכון, הרגש הזה בעצם נפעל הוא גם אולי מכיר, הוא מכיר את העולם הזה, הרגש הזה, הוא גם נפעל מעולמות פנימיים, נכון, מעדינות פנימית. אני רוצה להגיד שזה שתי סוגים של התגלויות שונות, זה מה שאני רוצה להגיד כבר. יש התגלות שהיא מעבר לסיפור. אני מספר סיפור אחד, שזה נמוך מאוד, ופתאום משהו בחוץ אומר לי, רגע, אל תעשה את זה. ואני יכול לומר שאולי הסיפור, נכון, שהסיפור עצמו יכול, אני חושב שזה מסביר הרבה את, נכון, את, זה מסביר הרבה את, כן, כל הנבואה, הנביאים לא היו בעלי התגלות דתית. זה נקודה מאוד חשובה, זה חילוק מאוד חשוב. אתם יודעים, הרצוד אומר שהנצרות היא טעות היסטורית. כלומר, הדת זה טעות היסטורית. איך הוא קורא לזה? בגלל שאנחנו לא צריכים לשמוע את האמת האלוקית מחוץ לנו. החיים עצמם, יש בהם גם אירועים שמסעירים אותם ואדם מגיב לאירוע הזה. יש לו גם שמיעה פנימית, נכון? ששומע מבפנים את ה... כאילו הקדוש הוא אלוקי ההיסטוריה, הוא לא רק אלוקים שמעבר. נכון, ככה מהר"ל מסביר, למה מהר"ל רבי יהודה הלוי, למה הקדוש אומר, למה הוא אומר שצאתי מארצותי מבית עבדים, לא אומר אלוקי השמיים והארץ. הקדוש הוא לא אל דתי או אל פילוסופי. הוא חי בתוך החיים, הוא חי בתוך הקיום האנושי. טוב, זהו. אז אני אגיד שזה שני החילוקים שנותר פה. זה לא רגש מוגבל, לא סיפור מוגבל של אלים שנבקים אחד עם השני, במקרה הטוב, באופן חיובי, הרבה פעמים זה גם לרע, נכון? לא איזה עולם של גורל, אלא זה עולם שמגיע, מספר סיפור אינסופי. סיפור אינסופי יצרה זה סיפור חופשי, ערכי, מוסרי, שאדם מרגיש את החופש בתוכו, מרגיש את החופש במציאות. איך שבעצם שום דבר לא תקוע בתוך גבול, בתוך גדר, אלא הכל. יש גם גבולות, יש, אבל אין גורל, אין שעבוד, אלא נכון, החופש, זה נקרא אצל רב, מה שאומר פה, עד אין קץ ואין תכלית, עד אין סוף ואין תכלית, הוא מכוון להגיד, כן, זה אבו דרך מתאר את זה כמושג של חופש. חופש מוחלט, קדוש הוא חופשי, לתאר דברים בלי גבולות ובלי תכלית. בלי תכלית זה כמו לשחק במשחק, להשתעשע, בלי שהיא מטרה, סתם לשחק. אז זה נקרא חופש, נכון? אין לי סיבה למה אני אומר ככה. פשוט באופן חופשי, אני רוצה ליצור ככה, כי למה נגיד אומן בוחר בצבע ירוק, לא בצבע צהוב, זה צריך לנבוע באופן חופשי. אז גם הקדוש הוא היה בעצם חופשי כשהוא יצא, נכון? זהו, אז רגש, אז הצד הראשון של הרגע זה שהוא מתאר תהליך אינסופי. אינסופי זה לא הכוונה כאן שכמו נגיד היקום שהוא מתפשט לכאורה עד אינסוף. זה תיאור גס, נכון, אינסופי הכוונה כאן, כמו שאמרתי, ללא גבולות, ללא גדרים. אין פה דברים שמקובלים ומעיקים, אלא הכל חופשי, הכל שעשוע, הכל... כן, מעין חדווה כזאת ושמחה כזאת, נכון, של חופש ויצירה. אז זה הרגש הזה. הרב דרך מתאר את האינסוף, את הביטוי אינסוף, תאר את זה כשני מושגים, בחופש ובחדווה, נכון, כן, זה שמחה, שמחה שיודעת להשתשע בכל אפשרויות כולם. היא לא משועבדת לבול כזה או לבול אחר. אז זה סיפור אחד של הרגש הישראלי. הסיפור שני של הרגש הישראלי זה זה שהוא לא, מה שמע פה, הוא לא, אינו כשאר כל הרגשות שמקורם או הסתרות הלב. כן? זה לא איזושהי חוויה מקומית, אלא איזו תחושה מקומית. אלא מה שמע פה, שלובש אין לו קיימה. כי מקורם עמדו, הים הגדול, ים התורה. כן? זאת אומרת, הוא ביטוי למיתות מוחלטים. הרגש הזה הוא ביטוי לאמת מוחלטת. אז תגיד שזה לדעתי נבואה, לא? זה נקרא התגלות. אבל יכול להיות התגלות דתית, זה מה שקראתי, התגלות דתית זה מבחוץ לי. התגלות, שהוא מדבר עליו פה, שעולם הרגשי, זאת אומרת, העולם הרגשי הישראלי, הוא יכול לשמוע את הלא תרצח, הוא לא תנאף, בתוכו, בתוך הטבע שלו. נכון, זה לא שהטבע שלו זה לרצוח, אלא לא. הטבע שלו הוא החוכמת, הוא האלוקות עצמה, הקדוש הוא עצמו שמדבר דרכו. זה שני חילוקים, נכון? חילוק אחד זה שהוא שעשוע כזה ושמחה כזאת וחדווה חופשית, וחילוק דבר שני זה הוא לא מתפעל ממשהו מקומי, אלא הוא חי, הוא שומע דברים נצחים, הוא שומע עקרונות מוחלטים, הוא יודע להביע דברים אינסופיים. טוב, זהו, זה דבר ראשון. ואז אנחנו מגיעים, נתחיל פה את הנושא של אליהו, כן? עכשיו זה קשור לזה, למה זה קשור לזה? כאז שלכאורה עם ישראל לא נשאר קבוע במדרגה של מדבר סיני. כבר איך שנכנסו לארץ מיד התחילו להידרדר. אז זה לא שעולם הרגשי הזה טוב, זה מתאים לאנשים מיוחדים, זה משהו כזה יוצא דופן. ואנחנו עכשיו חיים פה את הבוט שלנו, מה אתה עכשיו מצליח לספר מסופרים על רגשות כאלו ודברים כאילו נלווים, כן? אז זה לכל מה שהסוגיה רוצה, שגמר רוצה להסביר. שאם אתה רוצה לראות את בירה של מרים, אז תלך דווקא למה שקרה עם אליהו. כלומר, אפילו אנחנו נמצאים בתקופה הכי חשוכה של עם ישראל. דיברנו על זה, שנכון, איזבל הייתה באה להעמיד, איזבל ואחיו באו להעמיד, הם הרגו את הנביא הבן, את הנביאים, והם בעצם באו להעמיד משהו אחר לגמרי. במקום כאילו חיים כאילו דתיים של אנשי יהודה, אנשי ירושלים, בעולמית חיים תוססים ושמחים, חיים עשירים, נכון? וזה נכנס וזה משפיע מאוד על עם ישראל. עם ישראל עובד עבודה זרה לא מובן שהוא גס והמוני. עם ישראל עובד עבודה זרה מכאן שהוא רוצה לחיות. הוא רוצה לחיות חיים גדולים, חיים אינסופיים, נכון? וזה עבודה זרה ישראלית. ולכאורה המצב ההיסטורי היה כזה שהם הצליחו. הם הצליחו להשריש בעם ישראל את שמחת החיים הזאת. תחת כל עץ רענן, היה ביטוי רענן, תחת כל עץ רענן, הכל היה מלא עושר רגשי כזה, אבל לא אינסופי ולא...
זה שיש פה איזושהי סתירה
באמת. למה?
מכיוון שאם פה מדובר על אינסוף ועל הים הגדול ועל התורה הקדושה ועל הכל, פתאום הם מצמצמים את עבודת אלילות ואת עבודת כל עץ רענן, הם בעצם מצמצמים את זה למשהו מאוד מאוד חומרי וקטן ומקומי.
כן, נכון. בסדר, נו,
אז אבל... אז כאילו, איפה השמחה פה?
לא, אני מסכים. אז קודם כל זה מה שהיה. כלומר, זה מה שהיה ו...
זה בשאלה תמיד, איך הם מגיעים, למה הם מגיעים למקום כזה, למצב כזה?
כן, בסדר, נכון, זה בדיוק השאלה. זאת אומרת, נגיד, זה אולי בצורה חריפה יותר, זה שוב פעם. מה, לכאורה, בסופו של דבר, העולם כאילו ה... לא יודע, זה הביטוי, נכון? כאילו נוצר מתח הזה בין הקונקרטי לבין האינסופים. זה מאוד מחזק את הדתות, לא? זאת אומרת, שבעצם... האדם הוא כמו בהמה נמוכה כלותית, יש לו גם געגועים למשהו מאוד גבוה שמעבר אליו. כל הזמן, כאילו הרב רוצה להגיד שזה לא ככה, הרב רוצה להגיד שבעצם החיים עצמם הם גדולים. החיים עצמם הם, אני יכול כאילו להרגיש, אני יכול לחיות חיים, כאילו לספר סיפור לא אלילי, אלא סיפור לא אלילי עם כל הבעיות של העולם האלילי, ולא דתי, אלא נבואי. כל נבואי. אז הנקודה היא פשוטה, וזה ש... טוב, קודם כל זה הנושא פה.
כי זה לא מתאים לכל רמה של בן אדם.
בסדר, אז קודם כל זה בדיוק רוצה לדבר. כלומר, זה בדיוק הנקודה של אליהו הנביא, מה שהוא עשה. הוא בעצם עמד מול דור נורא, כאילו נמוך מאוד. זה בעצם עבודה של כל, דרך כלל, זו עבודה של כל הצדיקים בדורות בעם ישראל. וזה לעמוד מול המציאות ולא לקבל אותה. זאת אומרת, אתה עומד מול מציאות, אתה יכול להתפעל ממנה מאוד, בדיוק כמו העולם הרגשי הנמוך, שמתפעל מול מה שקורה, ולהגיד, טוב, בסדר, אז איפה כל הגודל היה? אז היה מעמד הר סיני, והיה נפלא, והיו אולי עוד כמה מאורעות נפלאים, נגיד, אנחנו לא מכחישים אותם, אבל אחים לא נמצאים שם. אחים נמצאים במקומות הרבה יותר, והתפקיד של הצדיק, זה נראה לי הנקודה החשובה, כי שהצדיק זה להגיד אחרת. נגיד אחרת, זה כמו, הייתי אומר, זה כמו מחנך טוב, ככה אני מבין מה זה מחנך טוב. מחנך טוב זה אדם ש, שעומד מולו נער, או נער לא משנה כרגע, שהוא מסובך מאוד וסוער מאוד ולא לראות את זה, לראות משהו אחר, פנימי יותר, עמוק יותר, נכון? ולדעת שהדבר הפנימי יותר זה בעצם הנער באמת, זה בעצם הדמות עצמה. כלומר, זה שהחיים יכולים להיות אפורים ולשחוק אותנו, זה אנחנו יודעים. זה לא חידוש. השאלה היא איך אנחנו מתייחסים, השאלה אם אנחנו יכולים לראות את הדברים הפנימיים יותר ועמוקים יותר. ואולי הדבר היותר חשוב, זה עוד שני דברים, לא להיכנע לאפור, אלא לדעת שהנקודה הפנימית היא באמת הנקודה הפנימית. ואולי הדבר עוד יותר חשוב, זה לא רק לא לתת לשחיקה לנצח את הפנים, והדבר עוד יותר מהותי של צדיקים, זה לדעת לקחת את אותה נקודה פנימית, ואיתה להעיר גם את החיים האפורים. וזה בעצם מה שהוא מתאר פה. כלומר, זה נכון ש... כמו שמענו, החיים, יש, זה ביטוי של רב, יש עליהם ערימת דשן גדולה מאוד. אתם יודעים, בית המקדש היה... תמיד על המזבח היה דשן, ודשן בקיצור יש הרבה, הוא לא בא להכחיש שזה שיש הררים של זבל, נקרא זה ככה. חלק, אם אנחנו ננסה לספר סיפור, אז אפשר להגיד שרוב הסיפור יהיה טרגדיה ויהיה אולי אפילו קומדיה, לא יודע מה יותר גרוע, כן, טרגדיה וקומדיה, נכון? אבל זה בדיוק החילוק בין הנביאים לבין נביא הבעל, בין הנביאים לבין הכמרים של עבודה זרה, או דתות אחרות, כבר שאם כל זה אנחנו לא נכנעים, אם כל זה יש את הסיפורים של העומק, הסיפור של העומק הוא הסיפור אמיתי, הוא מה שקורה באמת. עכשיו, למה זה קורה? זה הרבה בגלל ש... אחד הדברים המרכזיים של האדם זה שהוא דמות בחירית, הוא דמות, זאת אומרת, זה נכון שישעיהו כל הזמן צועק על השעדר, נביאים, צעקו את זה שהחמור אשר יודעים איפה האבוס שלהם, איפה הבעלים שלהם, ועם ישראל לא יודע. אבל החמור ולשור אין בחירה חופשית, ואין לו צורך להתלבט ולחשור, ולאדם יש. ואדם יכול לקחת את כל העולם שלו, ולהשפיל אותו. אז, ואז אדם נראה נורא ויום. ואדם יכול לקחת את עצמו ולהרים אותו במקומות מאוד גבוהים. ואז הוא נפלא. אולי הדבר הכי מופלא באדם זה החופש שלו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא, אמרנו שהביטוי אין סוף ואין תכלית, זה מתאר יותר חופש וחדווה, כן? אז התכונה הזאת אצל אדם כשהוא מספר את זה, יבוא לידי ביטוי בזה שיש לו חופש ויש לו חדווה. ואת זה הוא יכול לקחת לאיפה שהוא רוצה. ועד כדי כך שאפשר, כן, היום ליצור זוג של גברים, זוג של נשים שיבואו לאספת הורים ויגידו זה אבא וזה אמא, כן, ו... כן, ולעקור את כל, ה... את, כל ה... את כל מה שכל כך פשוט שיש הבדל בין איש לבין אישה ואת ה... אז האדם יכול, אתה יכול להגיד, הנה, תראה, הם מתפקדים ככה כמו אבא ואמא, וכל שאי אפשר להכחיש את זה שמתנגעים כמו אבא ואמא, הוא נראה כמו אמא, הוא נראה כמו אבא, והפוך. אצל נשים גם כן יכול להיות כזה דבר, אבל זה תהיה גבר וזה תהיה אישה, אבל, אבל אז אדם יכול לעשות את הכל. אז זה חלק מהסיפור של האדם, לא? זה חלק מהסיפור הגדול של האדם, שהוא יכול, שיש לו כוח עצום לבנות ולהרוס. לא, יש, קודם כל יש לנו את זה, אנחנו לא צריכים לצעות, יש לנו את ה... זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. קודם כל זה הסיפור, הסיפור של אדם, זה אדם שנברא בצלם אלוקים, ויש לו כוחות, קודם כל ייצר, ליצור את עצמו וליצור את הסביבה שלו. רואים את זה. עכשיו, התפקיד של התורה זה פשוט, זה פשוט לפי, משהו, לפי ההסבר של הרב, זה, זה בעצם רק, זה מה שמענו, קראנו את זה קודם, מה היתרון לבעליו? כי מראות עיניו. זאת אומרת, היתרון היחיד של, ה, של צדיק זה שהוא יוכל מבין. מבין, וזה היתרון של התורה. זאת אומרת, התורה בעצם...
הוא היה רואה את זה, היא לא הייתה תורה.
מה זה?
הוא גם היה רואה...
לא, אבל זה...
אבל... 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 לא הייתה תורה.
לא, אבל זה התורה, זה מה שאני רוצה להגיד. זאת אומרת, אליהו, זה נקרא תורה. תורה זה לא רק... לא רק...
שכתוב.
מה זה?
זה לא רק מה שכתוב.
לא, לא, זה כן מה שכתוב. אבל תורה זה לא רק... באיזה כלי מותר בשבת לבשל. תורה זה גם לראות את מה שהוא יגיד עכשיו. כל מה שהוא הולך עכשיו להסביר זה תורה. כלומר, תורה יש לה גוף, יש לה נשמה. הגוף שלה זה עושים ככה, עושים ככה, עושים ככה, עושים ככה. הנשמה שלה זה לראות, זה לראות את האדם בשלמותו. כלומר, גם זה תורה. כלומר, מה שאנחנו עושים פה עכשיו, ללמוד את היחסים בין האומר, לתאר את הרגש הזה שאנחנו מתארים אותו, לתאר את הסיפור הזה, זה רק עם תורה. מכיוון שלכאורה, שוב פעם, נביא הבעל אמרו משהו אחר. זאת אומרת, אליהו הוא לכאורה בשלשלת הדורות, הוא אחד ממסרי התורה. והוא בעצם בא להסביר איך לראות לא רק את הדור שלו, גם איך לראות את הדור שלנו. אחר איך צריך להסתכל על העולם. אז נגיד, מחנך גדול, שנגיד, נגיד רואה דברים כאלה, אז נראה לי שזה חלק, חלק גדול מה, לדעתי, חלק גדול ממה שהתורה צריכה ליצור, זה בית מחנכים כאלה. כלומר, לראות את הממק, לראות את הנשמה, לראות את ה, מה זה, מה זה, כל, כל עניין זה של, שיש לאדם יחידה וחיה, נשמה ורוח לנפש, זה תורה. שבעצם בא לשים, לדעת, לשים לב לאדם שיש לו, הוא בנו מרבדים. אז הוא יכול לקלקל את זה, יכול לקלקל את זה, יכול לקלקל את זה. עד איך אני יכול לקלקל? ואיפה יש לי קרקע בטוחה שלעולם הוא לא יכול לגעת בה? אולי משם אני אתחיל לבנות את, ה, את התהליכי התיקון שלו. כל זה זה תורה. כל זה, זאת אומרת, כל מה שכתוב פה זה תורה. כלומר, האדם ה... כן, זאת אומרת, אדם שהוא לא רואה את הדברים, אז הוא יכול מאוד להתייאש. יש סיפור כזה ש... ששמעתי את זה מרב טאו, ש... שהוא פעם, הוא פעם, הוא פעם מצא ספר, ספר של, יכול להיות שדיברנו על זה, הוא מצא ספר של תלמידי חכמים, בישיבת ולוז'ין היו, כמו בכל הציבור הישראלי, באותה תקופה שלפני מלחמת העולם, בין מלחמת העולם הראשונה והשנייה, הייתה תסיסה מאוד גדולה. ביאליק היה שם ואחד, כל מיני אנשים, העולם, הישיבה תסיסה. והיה שם המשכילים וציונים, שם דעות חיוביות ודעות בעייתיות יותר. עכשיו, מי שהיה ראש הישיבה בזמן של הרב, זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה. זה היה בתקופת העלייה הראשונה, אולי קצת לפני כן. אז היה, היה, אז היה, זה היה נציב. עכשיו, נציב היה דמות ציונית, היה ציוני גמור. אבל הוא לא הסכים שבתוך שבט ולוז'ין יהיה שום התעסקות בעניינים ציבוריים, שום דבר, הוא לא... אז הקים המון מחתרות, היו מחתרות שלה, מחתרות האלה היו תמיד חכמים גדולים, הם היו אז צעירים, היו אז בני 17, 20, 21, לא יודע, בני גיל כזה, אחר כך הם נעשו גדולי תורה, שבט ולוז'ין היו אנשים מוכשרים מאוד, אחר כך הם נעשו גדולי תורה, והם עשו אגודות סתר, היו אגודות סתר ציוניות, אגודות סתר של השכלה, והם הצטלמו, ועשו מניפסטים כאלו עם החתימות שלהם, ושבועות, וככה 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 דברים, וזהו, אז הרב טאו אומר שהוא ראה ספר כזה, שבאותה תקופה שהרב היה גר בשם, ואין שהוא לא מופיע באף אחת מהתמונות האלו, ולא מניפסטים, לא מהצהרות האלו, הוא לא חתום לשום דבר, אולי באף אגודת סתרים ציונית. אז הרב טאו שאל את המציאות, מה זה הדבר הזה? מה, הוא לא היה ציוני, אז הוא לא היה שותף וכל זה? אז הוא אומר שהמציאות בכלל לא מבין מה הוא שואל. הרב צהל ישב ולמד, הוא לא היה שקוע בכלל בדברים האלו. למה אני אומר את זה? אחר כך, אז הוא, כשהם עלו לארץ, אז חלק גדול מהם עלו לארץ. אז הם נשברו, רוב האלו שחתנו וזה הם נשברו. והרב שלא היה, לא היה שקוע בכל הדברים האלו, רק היה שקוע בלימוד, כשהוא הגיע לארץ הוא לא נשבר. קשור הרבה לדברים האלו כאן, זאת התורה היא לא רק בונה הלכה, הם עסוקים בעיקר בהלכה, אולי גם קצת במסתר, לא יודע, אבל זה מה שכתוב, שכל מה שכתוב זה תורה, תורה איך להתייחס לדור. כשהרב היה פה בארץ הוא לא היה, זה לא שהוא לא ראה את הבעיות, הוא ראה את הבעיות, אבל הוא היה כמו מחנך גדול, שראה איפה עד אחד הבעיות נכנסות, עד אחד המקלקלות, במים הורסות. והוא גם ראה את העומקים שנשארים נקיים. הוא גם ראה איך שהעומקים הנקיים אלו יכולים, זה גם תיגר שהוא רוצה להגיד גם פה. כלומר, ברור שבסיפור של האדם יש גם המון רע. ברור. אבל חלק גדול מהסיפור של הבן אדם, זה יכול שלו לא להתפעל מזה, אלא גם בתוך עצמו, איך הוא זה מתשובה, איך לא נשברים מהנפילות, איך לא נשברים מהחיים האפורים של כאילו שוחקים אותנו. זה בעצם סיפור האדם, איך נשים שותפים לקדוש ברוך הוא, איך נשים זאת אומרת, מישהו הראה לי שאתה יודע, יש כזאת הגדרה מבעל התניה, לפי בסורים פנימיים שכדור שהוא התאווה לעשות לדירה בתחתונים. אז הנפש החיים כותב את זה בלשון אחרת, הנפש החיים כותב את זה בלשון כדור שהוא התאווה שיהיה לו שותפים פה בעולם. אז זה לדעתי הסיפור שהרב מתאר אותו פה. הוא בא לומר, נכון, יש עולם, יש בו טוב ורע מעורב, טוב ורע במובן החריף של מושג, ועדיין הסיפור שלו זה שהוא שותף של הקדוש פה בלתקן את הרע. אז יש לו מעמקים של טוב, יש לו מעמקים של רע, וכל זה נמצא מתוך חימות בתוכו, והוא נאבק איתם, והוא נאבק איך לקדש אותו ואיך לתאר אותו, איך את הטוב, איך את עצמו, כן? אבל אז כאן הרבה בעצם מתאר את הטוב, בסדר, אז איך האדם שזה הסיפור שלו, שהוא נאבק כל הזמן, שהוא נלחם כל הזמן, שיש לו מרקים של טוב ורע, מאיפה הוא יונק את הכוח להשתנות, מאיפה הוא יונק את הכוח כאילו לעמוד איתן ולא להתפעל. זה בעצם השאלה פה, וכן, נכון, אז זה מה שאני רוצה להגיד, שהנקודה החשובה פה זה שזה בא מהרגש ולא מהשכל. כלומר, כביכול אדם לא יוכל, אם הנקודה הייתה שעולם הרגשי הוא כן אפור וזהו, זה עניינו שהוא אפור וקטעי וחלקי, רק עולם השכלי הוא גבוה, אז אדם לא יכול לתקן את עצמו, ורק בגלל העולם הרגשי הוא יכול לתקן. זה מה שהוא אומר, בואו נקרא את זה בפנים, אז נראה את זה. שוב פעם, אז ברור שיש רע, יש מלחמה בין טוב לרע, ברור שיש חופש, אבל גם ברור שאדם שנברא בצלם אלוקים יש לו את היכולת להילחם ולהיאבק, ובעצם ליצור, להיות שותף לקדוש, הוא ליצור עולם טוב, עולם, וזה הנושא. זאת אומרת, נביא הבעל משכו את עם ישראל לכיוון נמוך ורדוד, ואפשר לאדם, ואדם יכול להימשך לשם, ויכול אפילו לחיות חיים כאלו, ולהיות משוכנע שאין משהו מעבר לזה. להיות משוכנע שזה מה שיש, ולא זה שזה מה שיש, אלא זה כל כך נפלא. יכול להיות שבאמת זה נפלא. יכול להיות שבאמת הוא מקבל, יכול להיות שבאמת הם יקבלו עושר מהלילות שהיה להם. אז איך אפשר לנצח כזאת, כזה, איך אפשר לנצח כזאת תופעה? איך היא נמצאת? היא נמצאת ושיש לדם בחירה חופשית. והחמור והשור יודעים איפה היבוס של הבעלים שלהם, ואדם לא, מכנס יש לו חופש, ויש לו, הוא יכול להימשך לכאן ולכאן. אז איך מתקנים את זה? איך, מאיפה, אז ברור, בעצם רוצה לומר, מתקנים את זה ממעמקים יותר גדולים. עם כל הקלקולים של הבן אדם יש עומקים עוד יותר פנימיים. ומשם אדם בעצם צריך, בעצם רוצה להגיד מהאמונה, כן, האמונה שלנו היא, היא רגש פשוט ואין סופי, ומשם אדם יונק את הכוח שלו לטהר את עצמו מחדש. זה מה שאומר פה, וכך, בימי אליהו, כשירדו ישראל לתחתית המדרגה, נכון, אז אדם יכול לרדת לתחתית המדרגה. מה פעל אליהם לשוב? על דרך יתם את מופת הענייה באש, לקבל להם עול מחוץ שמיים. תראה, ביטוי מופת זה הוכחה, לא? זאת אומרת, אז לכאורה הוא כבר ענה על השאלה, מה פעל אליהם לשוב על דרך יתם את המופת הענייה באש? הנה, זו התשובה, ראו מופת. נכון? מה יותר חזק ממופת? מופת זה, זה, זה השיטה השכלית, שכך הם כוחי הדברים. אז בעצם הוא אומר שזה לא נכון. הוא שאל, נכון, מה פעל להם לשוב על דרך יתם את מופת הענייה באש, לקבל להם עול מחוץ שמיים, לענות השם האלוקים? אחרי אשר כה ירדו פלאים וסבו ליבם חורנית. בעצם אני רוצה לומר שאם אדם שטוף במדרגות נמוכות, אז השכל לא עובד לו. זאת אומרת, אתה יכול להביא טיעונים מפה עד הודעה חדשה. זה כאילו אומנות, ביטוי אומנותו של עץ הרע. עץ הרע אומן בלוריד הבן אדם, כאילו להשחית את הנפש שלו. עוד פעם, תראו שהעיקר זה הסיפור שאדם מספר. כאילו, היצר יכול להוריד את הבן אדם שעולם הרגשי שלו יהיה נמוך. להוריד את האדם למקום כזה שהוא יספר, שבאמת הסיפור האמיתי שלו הוא נמוך ושפל. או נגיד עשיר אפילו, אבל נמוך ושפל. זאת אומרת, היצר יכול לגרור את הבן אדם, כאילו להשחית את הפנימיות שלו, נכון? להשחית את עולם הרגש, עד כדי כך שעולם הרגש יהיה שחוק, אפור. זה אולי קצת, לא יודע מה יותר גרוע, שחוק ואפור, או שחור ורע. היום אומרים הרבה שאלה שחווים את החוויה הפוסט-מודרנית, שאפור ושחוק זה יותר גרוע. ששחור ורע זה לפחות משהו. משהו, אולי רע, אבל משהו. אפור ושחוק זה כלום. לדעת שאתה שום דבר, לדעת שאתה איזה פירור משונה וזהו. אז הרי העולם התודעתי שלהם יכול, אז כאילו יצרה, האומנות שלו זה להוריד את האדם למקום הזה. הוא לאט לאט אוכל אותו מבפנים, לאט לאט מעכל אותו מבפנים, נכון, ושוחק אותו לשם. ונותן לו בתחילה את ההנאות שיש במקום הזה. אחרי זה בסוף, נכון שגם יש, אתה אומר, תשמע, בעצם אין לי פה כלום, נכון שאתה הידיעה הזאת, נכון שיצרה זה כמו ספוק, נכון, זה כמו אדם שמחזיק ביד. משהו, תשמעו, יש לי פה יעלום. כולם רוצים לך לראות את היעלום, ובסוף כשהוא פותח את היד, אבל זה משל של דברים חסידות, כלומר, בסופו של פותח את היד, בעצם אין כלום. אז גם פה, הרגע שזה, הרי יצרה יש לו את האומנות לשחוק את הבן אדם, את עולם הרגשות שלו. ואז, כל הטענות השכליות שיגידו לו, לא יתקבלו על דעתו. יצא לי פעם לקרוא איזשהו ספר של איזה רופא שמתעסק בבעיות פסיכיאטריות של בחורי ישיבה, או רק או ספרים אחרים של פסיכיאטר אחר שמתעסק הרבה במה שנקרא מחשבות אובססיביות. והוא אומר, שכל הדמויות, שתי הספרים, שאין מה לטעון איתם, אין מה לדבר איתם בשכל. ושלא רק זה שהם לא יקבלו את מה שאתה אומר, זה שאתה מדבר איתם בשכל, זה אפילו מחזק להם את הטיעונים. מה שצריך זה פשוט כאילו לייבש את המקום הזה, לא, 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 לא להיכנס איתם. למה? כי זה בעצם מה שהוא רוצה לומר פה. מה היה עוזר הטיעון השכלי? הרי, הנפש היא כל כך נהנית מהמקום השפל הזה, כל כך טוב לה שמה, שהיא לא תקבל את הטיעונים השכליים, או שכל כך רע לה שמה, שגם כן לא תקבל את הטיעונים השכליים, ולכן אחרי אשר כהו ירדו פלאים וסב ליבם אחורנית. ולא יתלו עדיין בשכל להיות, לא, כן, שוב פעם, הנפש לא מספרת משהו עליון. הנפש לא יכולה לשמוע משהו עליון. והכוונה היא כאן, לא יתעלו עדיין בשכל עליון. הם לא בנו כלום. לא תורה, עוד יותר גרוע, לא רגש. ואור תורה אשר עזבו הזה כמה, לא יראה להם בפועל. כלומר, זה מה שהוא אומר פה. זאת אומרת, יותר... כאילו, יש את זה, אני הרבה פעמים אצל אחרי ישיבה, יש קצת מקולקלים לטעמי, יש את ה... בדיוק את הנקודה הזאת. שאותו, אנחנו שורים, אבל אנחנו לא חיים ככה. לא חיים ככה, נכון? זה בדיוק טענה של היצר הזה. זה בדיוק שומע הרב. אז כן, מה שומע פעם, מה יעזור? הוא לא שומע את זה. הוא לא שומע את זה, לא בגלל שזאת המציאות. הוא לא שומע את זה, שעולם פנימי שהוא לא יתרגל לשמוע דברים גדולים. שעולם פנימי שהוא לא יתרגל לשמוע גודל. לשמוע גודל. אז כל מה שתגיד לו, לא יתקבל. זה קצת דומה לעבד, נכון? שרגיל לחשוב השוות של עבדות. קצת דומה, אז רוב בני אדם הם כאילו משועבדים ליצרים שלהם. אז הם לא יכולים לשמוע דברים גדולים. אז גם פה הגיע דור כזה קשה. מה תעשה איתו? מה זה?
מה מופת? שאליהו עושה זה לא
חכה שכלית. קודם כל, הרב משנה שמילה מופת, זה כן חכה שכלית. כשאתה רואה נס, זה סוג של חכה שכלית.
אבל זה
מחזה... מה? זה מעל השכל. אני יכול להביא לכם עכשיו 100 טענות שכליות להכחיש את המחזה הזה. זאת אומרת, אני אפשר להביא לזה מלא טענות, למה זה היה... למה זה היה אפקטיבי כל הסיפור. אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שאדם יכול לראות מראות גדולים ולא להתפעל מזה בכלל. ואפילו אתה, וגם מראות, תקשיבו, גם חוץ שכליות זה לא עזור גם לאדם בכלל. טוב, זהו, זה מה שהוא אומר פה, אני מסכים איתו לגמרי. ולא יתלו עדיין בשכל עליון ואו תורה. זה מה שהוא. מה? אז זה מה שהוא רוצה להסביר. שמאיפה זה בא, זה לא בא מהטיעון. זה לא בא מהמופת. המילה מופת בשפה של ראשונים ושל חז"ל, זו הוכחה שכלית. יש שתי שמופתים, זה בלשון המודרנית, היא נקרא, בשלום קודם, כן, זו הוכחה מדעית, זה נקרא מופת. זה בלשון של חז"ל, של הראשונים, של האחרונים, המילה מופת. אז הם ראו מופת, הם לא ראו איזה הוקוס פוקוס כזה, הם בסדר, הם התפעלו מזה. זה עשה להם אפילו הרבה רושם, וזה נעלם. זה כמו שבחב"ד, אתה עושה לבן אדם איזשהו אירוע, נגיד, רוחני. זה נעלם. זה נעלם בגלל, אז גם השכל, אותו דבר, אתה מבין לבן אדם מוכחות שכליות. אז נגיד שבאותו רגע הוא התפעל, ואחר כך זה נעלם. זה נעלם בגלל שאין כלי שיכול להכיל את האור הזה. הייתי אומר, סתם דוגמה אחת בולטת לדבר הזה לדעתי, זה מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים היה, לא יודע מי מכם היה בתקופה הזאת, והייתי, זה היה אירוע אדיר. לא נשאר מזה כלום. כלום נשאר מזה. די מהר, כאילו, מלחמת יום כיפור עוד יותר עזרה לזה להיעלם. זאת אומרת, שתי מלחמות אלו, פוגגו, זאת אומרת, הכל התפוגג, היום לא נשאר כלום מהאירוע שהיה, תחושות שהיו אז. אז כאן זה בערך אותו דבר. בעצם הוא רוצה לומר, הוא אומר את זה גם הרבה מקומות אחרים, שאם אדם היה לו שכל טהור, היה יכול להוכיח באופן שכלי שהקדוש הוא קיים. זה לא כזה מעבר ליכולת של הבן אדם. אבל אין אדם שכל טהור. מכיוון שאין לו שכל טהור, אז לכן גם המופתים לא יעזרו לו. כן, שוב אני חוזר לזה, זאת אומרת, שהוא בעצם, שהוא הולך בשיטה של הסיפור. ואם אדם הסיפור שלו הוא נמוך, גם אתה תביא אלף הוכחות, אפילו אירועים מאוד חזקים, כמו פה, נגיד זה היה אירוע חזק. הוא אומר שעדיין זה לא, עדיין זה לא ישפיע כלום. לא ישפיע כלום, כיוון שוב אני חוזר, העולם הרגשי והנפשי, הוא לא יודע לספר את, הוא לא יודע לספר את הסיפור הזה. לא יודע, הוא לא יודע, אבל בסיפור של המנחן זה מאוד בולט שם, נגיד עבדת בת המלך, אז כל זה למשנה המלך, פעם הוא עושה כך, פעם הוא עושה ככה, כל פעם הוא שוכח, כל פעם הוא נרדם. זה בערך מה שהוא רוצה להגיד גם פה, בשפה שלו. כלומר, אנשים נרדמים, אנשים אין להם את הכוח להשיג את המסקנה של מה שהם חושבים. יש לזה הרבה דוגמאות גם, נגיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, הצהרת בלפור. אני קראתי ספר של על הזה, על נציב העליון, נכון, הנציב העליון הראשון יאיר בית סמואל. הרבי סמואל היה לו תחושה של משיח. הוא בא לפה, גם ככה גם רב לצהל פוגש אותו. כולם, ככה זה היה איזה אירוע משיחי כזה. אומות העולם אמרו, הנה, ארץ שלכם. ולא זה שארץ שלכם, אנחנו מביאים לכם נציב עליון יהודי, שהוא יעזור לכם לעלות לארץ. כמה אנשים עלו לארץ? אף אחד. זה היה שנים אפורות מאוד מאוד אחרי מלחמת העולם הראשונה, כמעט ולא הייתה עלייה, וזה שבר את הרבי סמואל. כך קראתי לעשות, הוא היה כל כך שמח, היה כל כך הרגיש תחושה של גודל, וגם פגש פה את הרע וכל זה, והכל התפוגג תוך כמה שנים. ואז הם עשו את הספר הלבן, ואז הם הגיעו למסקנה, ואז הם חזרו בהם מכל מה שמכל האנגלים. גם הוא, הרבי סמואל, בתור יהודי. לא, הנה, זה דוגמה למשל.
להעביר את התחושה הזאת?
לא, זאת אומרת, היה...
כי הם עולים לארץ, איתכם והשואה את
המילה. נכון, זה מה שהרבה... נכון, זה מה שהרב קוזן אמר להם. אמר להם, יש לכם שלוש שופרות לעלות לארץ. יש שלוש שופרות. שופר של משיח זה שופר של עין. יש שופר של פרה, ויש שופר של בהמה טמאה. אז תבחרו לכם מה שאתם רוצים. אתם תלו לארץ. ואמר, אתם בסוף תלו לארץ על ידי בהמה טמאה. וזה, תראו את זה, לא רק הוא, יש לי גם כן דיסקים כאלו של יהודי אחד, יכול להיות שסקרתי, לוי יצחק בנדר. לוי יצחק בנדר היה אחד מהדמויות הברסלביות שגרו פה בארץ, ואותה תקופה קראו לו רבי אברהם חזן. והוא היה קרוב מאוד לרב, והוא היה במלחמת העולם הראשונה הוא נתקע באומן, ואחד האנשים שהתקשרו אליו, הוא מת שם, הוא מת באומן, אחד האנשים שהתקשרו אליו זה היה לוי יצחק בנדר. לוי יצחק בנדר אומר שכל הזמן הוא הזהיר אותם לעלות לארץ. אתה לא עלו לארץ, לא ישאר לכם כלום, כלום לא ישאר לכם. והרבי יצחק כל הזמן בכה על הדבר הזה. נכון, היו כמה גדולי תורה שכל הזמן הזהירו על הדבר הזה. אבל זה בעיקר דוגמה לזה, לדעתי לדוגמה. ואת היה... היה להם אפשרות. היה אירוע כזה, באמת, כונן. האנגלים רצו. הם פתחו את זה, נתנו פה כל האפשרויות. זה היה 10 שנים. עד המורות הראשונים. זה היה 6 שנים, לא זוכר מתי התחיל הספר הלבן, אבל כאילו פספסו, תקופה סטורית מאוד למה? בגלל שזה לא עזור שאתה מביא טענות. אני קראתי גם דבר מעניין, שבאותם שנים בנו בקרקוב נראה לי בית כנסת מאוד מאוד מפואר. זאת אומרת, זה לא השפיע. זה לא השפיע. לא, זה לא, זה לא, זה, טוב, זהו. זה מה שדעתי אומר גם פה. זאת אומרת, אז הוכחות שכליות ודאי לא עוזרים, וגם לא, אולי אפילו אירועים עמוקים לא עוזרים. שאנשים קשה לעשות שינויים בחיים שלהם. קשה מאוד. קשה מאוד להסיק את המסקנה ש... שהארץ בוער, שהקרקע בוער תחת הרגליים. אז זה מה שהוא אומר פה, זאת אומרת ש... אבל כוח הרגש הישראלי הצפון בלב, בעצם רוצה לומר שיש עומק יותר גדול של חיים. כאילו בממקי הסיפור יש משהו עוד יותר פנימי. וזה... כן, זה הרגש הצפון, בלב נתעורר. וזה אף על פי שאינו נורא לפון ריאטה, ולא רואים אותו בגלוי, אז זה עכשיו לפון ריאטה, כן, באופן גלוי, אף על פי שמובלע הוא בין המון רגשות השונים, אומנם בצפייה פנימית הוא נראה. כן, זאת אומרת, אז קודם כל הוא תמיד נמצא. מי שמסוגל לראות אותו, הוא תמיד יראה את, 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 את הרגש הזה. תמיד יראה את המעט הפנימי הזה. הנה, יש דבר מעניין בזה ש... אתם מכירים את, את, את הנזיר שאמר שההיגיון הישראלי הוא היגיון שימי. יש כאילו את ההיגיון המערבי, שהיגיון שעסוק בסוגיות אובייקטיביות, כאילו בשכל, בלוגוס, ככה אומר הנזיר. ההיגיון הישראלי הוא היגיון של, של שמיעה. שמיעה זה יותר, זה כמו מוזיקה, זה יותר לשמוע, להרגיש את הדבר. אבל זהו, אבל חוץ מהחילוק הזה, יש גם ראייה פנימית. שהיא יותר גדולה, כן, בעולמות בנסתר, אז הראייה יותר גדולה מהשמיעה. בנגלה יכול להיות שבאמת השמיעה יותר גדולה מהראייה. בראייה אתה עומד מרחוב ואתה רואה דברים. אז גם פה, אתה, כאילו, אתה יכול להיות כאילו, אדם שמתעסק דברים באופן אובייקטיבי, ובאופן סובייקטיבי חי, זה לא נמצא. כן, זה לא נמצא. אז זה השמיעה, אבל בעולמות הפנימיים, הראייה יותר גדולה מהשמיעה. אז גם פה אומר את זה, נכון, זאת אומרת, אף על פי שלפעמים ריאת אינו נראה, כלומר כשאתה סוקר את הדבר באופן, כן, באופן, יש ביטוי כזה לימוד, יש צורת לימוד של ריאתה, שאתה רץ על הדברים. כאילו אתה, אם אתה רץ על הדבר ואתה סוקר את זה, אתה לא רואה את זה. ופה, כאילו לפעמים ריאת אתה סוקר את הדבר, אתה לא רואה. נכון? זה אף פי שלא נראה לפעמים ריאתה, כאילו מבחוץ. זה סוג של לימוד מהיר כזה. ואתה, אתה לא רואה את זה, אף על פי שמובלע, וזה אף פי שלא נראה לפעמים ריאטה, אף על פי שמובלע בין המון רגשות שיהיו, ואפילו נגיד שאתה כן יכול לראות, טוב בסדר, אבל זה 5% ועוד 95% נורא והיום. אז יש לך כמה קצת רגשות כאלו. אמנם בצפייה פנימית הוא נראה, כלומר מי שמסתכל שוב פעם במבט, כאילו, לא יודע איך קורא לזה, מבט כאילו אובייקטיבי, אבל פנימי. לא אובייקטיבי, מדעי, חיצוני. שוב אני חוזר לסיפור. כאילו בעומק הסיפור, הצד היותר, היותר משמעותי שלו, הוא כן רואה את, את, את הצד הפנימי הזה. נכון, בחוץ יש המון, המון זבל. והזבל הזה הוא חזק ועמוק, אבל בפנים יש סיפור אחר. הסיפור הזה הוא יותר משמעותי. זה לדעתי הצפייה הפנימית. זה... זה לא מדע אובייקטיבי, זה שמיעה, זה סיפור, כאילו מספרים פה את הדבר, אבל גם בסיפור יש עומק, עומק על גבי עומק. ובעומק הפנימי יש את, יש את הרגש הזה. והוא העיקר, זה מה שרוצה להגיד פה, הוא הרגש העיקרי, והוא תמיד יכול לנצח. ואף על פי שכוחה אין לו מעמד, או כשם שמתמנה רגש והתעוררות, כן יכול להתרכז, עוד נקודה מעניינת, זאת אומרת שהוא מסכים לזה ש, טוב, התרגשתי עכשיו מאוד. עוד 5 דקות זה ייעלם. נכון, הוא יכול להתרוקן. אבל סופר, זה נכון, ככה רואים את זה מבחוץ. אבל לא כן עם מידת רגש של הקדושה הישראלית. המדביק את העם כולו לקונו ברוך הוא. כן, יש לנו כאילו רגש פנימי יותר, אובייקטיבי יותר, ומוחלט יותר, שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. שוב, וזה חלק מהסיפור שלנו, שאנחנו באופן אמיתי מחוברים אליו. והוא באמת קשור ודבוק בעומק ים החוכמה. כן? שכל אוצר רוחניות המלא בכל עוז ותפארת שבעולם ומסעדו ומחוללו. כן, כאילו כל השכל שיבוא אחר כך הוא רק עוזר לו לצאת אל הפועל, אבל הוא לא מייצר את התופעה. גם כן הרב מדבר הרבה על זה שאנחנו רק מפנים את הדרך לתופעה, אנחנו לא יוצרים אותה. אז גם פה, נכון, באופן בפנים יש רגש שהוא קשור תמיד לחוכמה, כן, נכון, מידת רגש שמצא את המדביק תם כל הכונו, והוא באמת קשור דבוק בעומק ים החוכמה, שכל מה שאחר כך נדבר, כל מה שאחר כך נסביר, זה רק יחסור, זה רק מבטא, זה רק הוא רק מסעדו מחוללו. כן, נכון, זה לא הכנאי כאן בונה אותו, אלא כאילו מוציא את זה לפועל. אבל כן, אם יתרוקן מסיבת מחזה אחד, מיד ישוב להתמלא מכוח חייו הסבור. אז גם פה יש עניין של שערה, לא? כאילו עניין של, זה קיים ונעלם, קיים ונעלם, אבל זה מתמלא תמיד מבפנים. זה אפילו אם זה נעלם, בפנים זה חוזר מחדש עוד פעם. כן, יתרוקן מסיבת מחזה אחד, יד ישוב להתפנה מכוח הים הסובבו. מאוד דומה ללבנה, לא? שהיא כאילו נעלמת, ומיד היא מופיעה מחדש עוד פעם, נכון? זה כאילו, זה העולם הרגשי שלנו. שאין לו, שהוא, אפילו שנגיד הוא נופל ונחלש, יש לו חוסן פנימי הרבה יותר, יש לו חוסן פנימי גדול מאוד. ומתוך העומק מופיע רגש חדש. כלומר, מכוח רעיונות של אמת, ומעצות בלי דעת שאין על חקר. כן, הוא תמיד מלא. הרעיונות של אמת ומעצות לא דעת שאין על חקר, זה נמצא בתוך הבמקים של הרגש. ואם יתרוקם מסבן מחזה אחד, עד השום יתמלא מכוח אחר. ואתה רוצה לומר שנכון שלום הרגשי שלנו היה נורא והיום. והתפיסות התרבותיות היו עוד יותר נורא והיום. והיה פה מלכות שלמה שבאה והרסה את כל הקדושה בעם ישראל. בכל זאת, אז השני, אז איך הם השתנו? אז הוא בעצם רוצה שיש בפנים יש רגש עוד יותר חזק ועוד יותר עמוק, והוא תמיד יכול להופיע מחדש עוד פעם. אומר, זה מאוד דומה למושג במונה פשוטה. ואף על פי שמצאת עצם הכלי, כלומר חום הלב הסתרותו, אין בו כדי אחיזה והתקלבות של כוח הרעיונות. לכן הוא רוצה לראות בירה של מרים בצורתה, בעוזה ונצחיותה. עצים הביטוי לראות, אבל כאן, נכון, זה נכון, כאילו האובייקטיבי שבסובייקטיבי נקרא זה ככה. יש פה שמיעה, זה חיים, אבל בתוך השמיעה יש עומק כאילו אובייקטיבי, זה הראייה, כוח הראייה. כתוב על רות, כן, בעינייך, בועז אומר לה, בעינייך בשדה. שוב, זה אותו רעיון, כן, שבתוך המעמקים של החיים שלנו יש יסוד מוחלט, אבסולוטי שלא משתנה. אתה רוצה לראות בירה של מרים בצורתה, בעוזה ובנצחותה, למרות היא אותה מתדמה לאיזה רגש עובר, הנדעך מפני שעון רגשות אחרים שחליפות אינם ממלאים את לב האנוש, עשוי כמו קברה נבובה, שמיד כשהיא מתמלאת היא מריקה את ימיה. כן, זאת אומרת, הוא מסכים לזה שהרגש עולה ויורד, כמו לב שפועם, יכול להתרוקן, אבל מיד הוא יתמלא מחדש עוד פעם. אבל בראש הכרמל, בראש הפעולה האדירה, שהיא גם נצחיות את כל השם, שהיא נצחיות את כל שם אלוקים שיצא ויצא מאלפי רבובות, גם ביותם נתונים בתחתית המצב יותר ירוד. היא תוצאה ישירה מקדושת רגשם הטבעי. אם אמנם אינו נקרא בפני המעשים של תגרת יד עזיבת התורה ושל הרגל, נזבים, אבל בצפייה יראה ויקיר כמין קברה. טוב, אני חושב שאנחנו נצוף את זה, את הסיום נעשה פעם באה, בסדר? בסדר? מה? כך יוצא, נכון? שיש לו צד של חיסרון, שהוא נשפע מאוד מ... אבל יש גם צד שהוא יכול תמיד להתחדש. תמיד יכול כאילו לשאור, הוא לא מקובע, הוא לא... כאילו, כן, זהו, טוב.